אנחנו לומדים את פרשת לך לך, ואנחנו דיברנו אתמול שבעצם אנחנו עכשיו נלמד על הניסיונות של אברהם אבינו, ושחלק מהניסיונות לא היה לו שליטה בהם. אמרנו שנדבר בעברית או אנגלית?
עברית זה עוזר.
טוב, אז אמרנו, אם תרצה שנעבור תמול, אמרנו שהנקודה, לפחות בחלק מהניסיונות, אם לא בכולם, הייתה לא רק הבחירה החופשית של אברהם בפעולה, אלא גם כן הגישה שלו, כשהקשיים קמו, האדיטוד, פרספקטיבה. מה אברהם הרגיש? איך אברהם דיבר לקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא ראה שפתאום לוקחים לו את אשתו? זה לא היה בשליטה שלו. מה היה הניסיון? הניסיון היה מה אברהם יאמר. היה רעב בארץ כנען, זה לא היה בשליטה שלו, הוא היה צריך ללכת למצרים. שאלה היא מה הוא יאמר, איך הוא יגיב. אברהם נוסע עם אשתו והאח שלה, לוט. לוט ושרי הם שניהם הילדים של הרן, שהם שניהם, לאברהם היה אח שקראו הרן, שהוא מת בגיל צעיר, והשאיר כמה ילדים. אחד מהילדים היה שרי, אז אברהם התחתן איתה. אחד מהם היה לוט, אז הם לקחו אותו איתם. אז לוט נסע איתם, ולוט נהיה עשיר יחד עם אברהם. עכשיו, הרועים של לוט, הם התחילו לריב עם הרועי צון של אברהם. הם נתנו לצון שלהם לאכול מכל השכנים, והם אמרו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו את ארץ כנען. אברהם אין בן, אז ודאי הכוונה היא שלא תקבל ארץ כנען. אז הם נתנו לצון שלהם כבר עכשיו לאכול. והרועי צון של אברהם אמרו, לא, אברהם אמרנו שאסור לנו לקחת מהאומות, והיה ריב. ואברהם קרא ללוט ואמר, פה לא נגרום למריבה ביני וביניך, כי בעצם אני גם לא מסכים איתך. אז בוא לא נעשה שיהיה ריב ביני ובינך. כי בעצם מה שהעובדים עושים כמעט תמיד משקף את מה שבעל הבית חושב. משה, הפסוק אומר במשלי, שאם העבדים, אם המלך הוא רשע, העבדים שלו רשעים. זה הולך יחד. אז אם העבדים, אם הרועי צון של לוט, נותנים לצון שלהם לאכול מהאנשים אחרים, אברהם מבין שזה לא בא מעצמם. ואברהם אומר, בוא לא ניתן שיהיה מריבה. זה לא יפה שאני ואתה נריב. אתה תעשה מה שאתה רוצה, אבל לא כשאתה איתי. אנחנו צריכים להתפרד. כשאנחנו יחד, אני לא יכול שאנשים רואים אותנו כמשפחה אחת, ואתה עושה מה שאתה רוצה ככה. איפה שאתה רוצה, אני צריך להיות באזור הזה של ארץ ישראל. אתה תבחר איפה אתה רוצה. אני פה. אבל אני לא יהיה רחוק ממך. אתה עדיין אכפת ממך, ואני יהיה.
זאת היה הקריטריון של אברהם, אבל אולי זה לא היה נכון. אני אומר את זה בגלל, אם השם הציל את לוט, זה אומר שלוט היה צדיק, נכון? אז איך יכול להיות שאמרנו עכשיו ש... זה לא במקרה שהרועה היה מנהג ככה.
אני לא אמרתי שלוט הוא רשע, למרות שחז"ל אומרים דברים לא כל כך טובים על לוט. רק אמרתי שהעובד משקף את מה שהבעל הבית עושה.
בגלל ההשפעה של הבעל הבית.
כן, אז הרועי צאן עשו משהו לא בסדר, וזה היה קשור ללוט. כמה לוט היה ככה, כמה הם. אברהם מבין ש... כמו שהוא אומר לרועים שלו, תשמרו על הצאן, והוא קונה בשבילם דברים לחסום את הפה שהם לא יאכלו, ככה לוט יכול לעשות אותו דבר והוא לא עושה. אז הוא הבין שיש פה חילוק בינינו. הוא אמר ללוט...
אולי הוא לא ידע.
זה מה שאנחנו רואים פה. שזה לא כל כך פשוט לא ידע. אם אברהם ידע שיש ריב, גם הוא ידע שיש ריב.
או אולי לוט היה רשע והשם הציל אותו בגלל הזכות של אברהם.
כך כתוב בפסוק. זה מה שכתוב בפסוק.
לא קראנו את זה.
נכון. אז לוט מסתכל. והוא רואה שיש אזור, שיש הרבה זנות, הרבה בנות יפות. איפה? ליד הים, ליד הירדן. נכון? תמיד. ליד הירדן זה איפה ש... אז הוא רואה שיש שם הרבה גם אפשרות לעשות עסקים, והוא מחליט שהוא עוזב את אברהם. הוא לא רוצה להיות לא עם אברהם, והוא לא רוצה להיות עם השם. כי אברהם הוא המייצג של השם בעולם, ולוט אומר לא רוצה אותו ולא רוצה את הדת שלו. עכשיו, אנשי סדום היו אנשים שהיו ממש רשעים. הם רצו לשמור את האושר שלהם לעצמם. אז הם רצו לוודות שאף אחד לא יבוא ויקח מהם את האושר. עכשיו, השם מבטיח לאברהם שהוא יקבל את כל האדמה, כל ארץ ישראל, צפון, דרום, מזרח, מערב, הכל יהיה שלו. באותו זמן היה מלחמה בין חמישה מלכים וארבעה, ובין החמישה מלכים היו המלכים של סדום ועמורה, ובין ארבעה מלכים היה גם כן נמרוד, אותו מלך שניסה לרצוח את אברהם כשהוא היה ילד. אז נמרוד, פה התורה קוראת לו אמרפל, והוא המלך של אשור, הוא המלך, סליחה, של בבל, שנקראת שינר, והוא תופס יחד איתו עוד שלושה מלכים, והארבעה מלכים האלה הלכו למלחמה נגד החמישה מלכים, ביניהם היה מלך סדום. והחמישה מלכים האלה מרדו, הם היו משלמים מיסים, לנמרוד הם הפסיקו לשלם מיסים. אז כשהם הפסיקו לשלם מיסים, אז נמרוד הזמין את המלכים האחרים לבוא יחד איתו למלחמה עם החמישה. וזו מלחמה שלקחה הרבה מאוד שנים, ובסוף נמרוד לקח איתו את המלכים, והם הלכו למלחמה בכוח, והם ניצחו. וכשהם ניצחו, אז הם כבשו את כל האזור של סדום והמורה וכל האושר שהיה להם, את כל האזור של החמישה מלכים. ובין האנשים שהם כבשו היה לוט. ובעצם עיקר מה שהם עכשיו הלכו למלחמה היה כי הם רצו לכבוש את לוט, והם היו בדרך לתקוף את אברהם. נמרוד עוד היה לו חשבון עתיק עם אברהם. הם רצו גם כן להראות לכולם, תראו, כבשנו את אברהם. כי לוט היה נראה בדיוק כמו אברהם. הפנים שלהם היו נראים דומות. אז הם רצו לומר, תראו, כבשנו את אברהם. עכשיו, אוג, מלך הבשן, אוג, ברח. הרגו את כל, היו הרבה ענקים. ונמרוד היה כזה גיבור יחד עם המלכים שלו, שהם צריכו להרוג את כל הענקים האלה גם כן. אנחנו לא יודעים איך. אבל איך שהם צריכו להרוג גם אותם. היחיד שנשאר זה אוג. ואוג בא לאברהם, ואומר לאברהם, שמע, לוט נשבע. תוך רגע, לאברהם יש 318 חיילים של גולני. החיילים הכי טועים, דובדבני. לא יודע איזה שאתה רוצה. יש לו... ברגע, ככה, יש לו, עומדים שם, זה מראה לנו את האושר והכוח של אברהם. אפילו היום, יש התקפה, אז צריך לקבץ את כל החיילים. לא, לאברהם יש במקום, בין רגע, 318 חיילים יוצאים למלחמה. יוצאים לקרב עם ה-318 הגדולים שלו. והוא לא מפחד. והוא הולך נגד ארבע מלכים, שעכשיו ניצחו חמישה מלכים. הוא אומר, אם תופסים את הבן דוד שלי, והם עוד באים לתקוף אותי, אני אתקוף אותם. הוא בא באמצע הלילה. ואתה מכיר את המדרש, הוא זרק עליהם חול?
כן, אני מכיר שגוג עשה את זה, הוא עשה את זה בגלל הוא רצה להיות עם שרה.
אז האישה הכי יפה בעולם באותו זמן היה שרה. חז"ל אומרים, כל אנשים ליד שרה הם כמו קוף ליד אדם. אז אוג רצה, אברהם ילך למלחמה, אברהם ימות, ואז הוא יוכל להתחתן עם שרה, זה מה שאוג רצה. אז אבל הוא כן עשה פעולה טובה, הוא הודיע לאברהם, ובגלל זה הוא קיבל את הזכות שהוא מלך בבשן, בסוף הוא היה מלך. עכשיו, אברהם תוקף אותם, וישנו מדרש שהוא זרק חול והחול נהפך להיות לחיצים, והוא מנצח את המלחמה. והוא מלך סדום בא אליו ואומר לו, תודה רבה, תן לי את האנשים ואתה קח את הכסף. אברהם עושה טעות. אברהם אומר, לא רוצה כלום, לא רוצה ממך כלום, הכל של השם. והשם אמר, רגע, מי הרשה לך להחזיר לו את הילדים? אתה יכולת לקחת את כל האנשים האלה ולהחזיר אותם בתשובה, ללמד אותם מה זה להיות עובד השם. מי הרשה לך, אברהם? אתה מחזיר אותם למלך סדום, שעכשיו הם יהיו סדומיים. ובסוף, אברהם הרי גרם את המוות של כולם. אברהם מתפלל ומתחנן, הקדוש ברוך הוא, אולי ימצון 10, אולי ימצון 50, אבל כל הסיפור של ההרס של סדום התחיל פה. אברהם יכל לקחת את הדור הבא, אם לא את המבוגרים, את הילדים, ויכל לומר, קח את האבות ואמות, הילדים נשארים אצלי, ללמוד מה זה להיות בן אדם. הם לא יהיו אכזרים כמו אבות, והוא לא עשה את זה. אז אברהם חשב, אני אעשה קידוש השם. ואברהם עשה קידוש השם, אמר שכולם ידעו שהאושר שלי לא בא ממך, אושר שלי מהשם. אני לא הלכתי למלחמה להרוויח כלום, אני הלכתי להציל את הבן דוד שלי. אבל היה פה צעד שחזן אומרים שאברהם טעה. באותו זמן, שם בן נוח, הוא היה הכהן. ותחשוב, כל העולם התחיל משם חם ויפת. כן? אז הרבה מהאנשים האלה שמתו במלחמה, היו צאצאים של שם. כל הממלכה של נמרוד, נמרוד היה משם. בני שם אלם ואשור והפחשד ולוד וארם. אשור, כל ממלכת אשור זה בעצם נכדים של שם. אלם הכל. כן? זה צאצאים של שם. אז שם בא לאברהם ומביא לו אוכל, לחם ויין. אמר לו, אל תדאג, אני לא כועס עליך. אתה היית צריך להילחם, נלחמת. ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ. הוא ברוך כל עליון וברוך השם. אבל את מי הוא בירך קודם? הוא בירך את אברהם. ועל זה הוא נענש. הוא נענש. כי הוא בירך את אברהם לפני שהוא בירך את השם. כן?
מי זה היה הכהן?
שם. שם בן נוח. מלכי צדק בפשט זה שם בן נוח.
אז הוא עשה עבוד צבא, עבוד צרה.
הוא לא עשה עבודה זרה, למה? הוא כהן לכל עליון. הוא היה כהן להשם. שם בן נוח. הוא נקרא פה מלכי צדק.
אני חשבתי שאברהם התחיל עם...
לא, 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 שם ועבר. מה, נוח עבד את השם, ושם עבד את השם, והבן שלו עבר עבד את השם. עכשיו, פה... באנגלית, בצוורדית, תאמר, אולי אני אבין.
הוא מפרסם.
מה?
הוא מפרסם, פרסם.
אברהם פרסם את זה, אברהם נלחם על זה.
הוא לא התחיל עם כל הקטע.
היו אנשים אחרים, נכון. היה את שם, היה את עבר, היה לו איפה ללמוד.
אבל אנחנו תמיד אומרים שהוא היה הראשון.
אוקיי? הוא היה במקום איפה שאף אחד אחר לא עבד את השם, הוא גילה את זה מעצמו, אבל אחר כך הוא היה לו מי לדבר. לא היה לבד. עכשיו, אברהם אומר, שמע, אני לא לוקח את כל הכסף, אני מחזיר לך, אבל חלק לא שייך לי. היו לי שותפים במלחמה הזו. השותפים, זכותם לקחת את החלק שלהם, וכן, גם כן האנשים ששמרו לי על הבית כשאני יצאתי למלחמה. הנר, אשכול, ממרא, מי ששמר לי על המשפחה, גם הם צריכים לקבל חלק. וזה תקנה שאברהם אבינו כבר עשה. השם בא לאברהם ואומר לו, אל תירא. למה אברהם מפחד? אברהם אומר, אני עכשיו הרגתי הרבה מאוד אנשים. אולי נגמרו לי הזכויות בנס הזה. השם אומר לו, אל תדאג. השם אומר לו, שכרך הרבה מאוד. אברהם עכשיו שואל שאלה. אברהם אומר, מה זאת אומרת שכרך הרבה מאוד? מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, אין לי שום ילדים. אברהם אומר להשם, לא נתת לי ילדים, אני כבר אדם זקן, מי יירש אותי? העבד. והשם אמר לו, לא, יהיה לך ילד. שים לב, עד עכשיו השם הבטיח לו את ארץ ישראל, אבל השם לא אמר לו שיש לו עתיד. השם אמר לו, כי את כל הארץ שאתה רואה לך את ננה ולזרעך עד עולם. מה זה זרעך? השם לא הסביר לו מה זה זרעך. בפשטות זה אומר שיהיה לו ילדים. אבל אברהם מבין, המשך.
כן, יוצא ממך כל כך הרבה אנשים שהם יהיו כמו הבוחרים.
אז עכשיו השם אומר לו. השם אומר לו, עכשיו תסתכל ויוצא אותו החוצה. השם אמר לו, שמע, יש מזלות בעולם, יש טבע בעולם, נכון? הטבע זה המזלות. אני השלטתי בעולם, יש דרך שהעולם מתנהל. אבל זה לכולם, חוץ ממך. עכשיו אני מוציא אותך החוצה. אתה לא תחת המזל. ויוצא אותו החוצה. השם אמר לו, אתה לא, אל תסתכל. מה אתה מסתכל על המזלות אם יהיה לך ילדים? אתה צודק, במזלות כתוב שלא יהיה. אני אומר לך שכן יהיה. ואז השם אמר לו, כה יהיה זרעך, כמו הכוכבים. כוכבים יהיו כמו זרעך. עם ישראל, כשהוא עולה למעלה, מגיע הכי גבוה. והאמין בשם. הוא אמין שהקדוש ברוך הוא באמת ייתן לו את כל השכר ואת כל הילדים ויחשבי עלו צדקה, והוא לא חשב שזה מגיע לו. הוא חשב, וואי, איך הקדוש ברוך הוא עושה איתי טובה. השם אומר לו, אני זה שהוצאתי אותך מאור כסדים. כשנמרוד זרק אותך לאש, אני הוצאתי אותך חי. לתת לך את הארץ הזו. אתה תירש את הארץ הזו, זה שלך. ואברהם שואל את השם, במה ידע כי ירשנה? אברהם אומר, השם, יש עליות, יש ירידות. כל אדם יש לו זמנים שהוא עושה טוב, ויש לו זמנים שהוא יותר חלש. מה יהיה? הילדים שלי יעשו עבירות. מה יהיה איתם? השם אמר, יהיה להם קורבנות. אברהם אמר, טוב, אני מבין, יהיה בית המקדש שיהיה קורבנות. ומה יהיה כשבית המדרש יארס? ומה יהיה כשהם ילכו לגלות? ומה יהיה כל השנים שהם לא יהיו בארץ ישראל? אז מה? אז השם אמר לו, אם הם בבוקר ובאחר הצהריים, כשהם פלים שחרית ומנחה, אם הם יקראו את פרשת הקורבנות...
סליחה, הודיעו לך?
לא.
ביקשתי להודיע לך.
אין מה. אז אברהם שאל את הקדוש ברוך הוא, מה יציל את הבנים שלי, ואיזה הבטחה, איזה פוטנציאל יש להם להתקרב אליך כשהם עושים עבירות ולא יהיה להם בית מקדש. אז השם אמר לו, אם הם כל בוקר ואחר הצהריים, אם הם קוראים את פרשת הקורבנות, אתה ספרדי? ספרדי? ישנו אחד, ברוך השם. אנחנו צריכים ללמוד מהספרדים. מה הספרדים עושים לפני תפילה שחרית מנחה? קוראים קורבנות. בעצם זה כתוב בשולחן ערוך. ובפרשה שלנו חז"ל אומרים שזה ההבטחה של קיומנו. מה מבטיח השם לאברהם? מה יהיה כשלא יהיה בית מקדש? איך נביא קורבנות? ונשלמה פרים שפתנו. בדיבור שלנו, כשאנחנו לומדים את פרשיות הקורבנות, מה שהספרדים אומרים כל יום לפני שחית ולפני מנחה, זה כאילו אנחנו מקריבים קורבנות. וזה בהבטחה.
אני שמעתי שהרב נמנצר רואה כל יום
שחרית
ומנחה, מסתכל
על הרבים, ואומר
את הקורבן שבזמן עושים.
יפה, יפה. אז אנחנו, זה לא רק אבני ממשל, כל אחד מאיתנו צריך לומר את זה. לא הספקת לפני התפילה, תאמר אחרי התפילה. אבל בן אדם צריך לומר קורבנות. לא צריך לומר את כל האריכות. צריך לומר את הפרשה של תמיד, כל בוקר, כל ערב. את הדברים, אתם רוצים, נפתח סידור, נראה. אבל זה...
למה יש צורך לקרוא קורבנות עם... התפילה בעצמה היא במקום הקורבנות. הקורבן של השחרית, אנחנו עושים שחרית. גם הקורבן מנחה, אנחנו עושים תפילת מנחה.
אז התפילה היא החיבור לקדוש ברוך הוא, ויש בה בחינות שהיא נתקנה, כמו שאתה אומר, במקום הקורבן. אבל בכל זאת, החז"ל אמרו שיש פן אחר. אני לא מגדיר לך בדיוק, אני לא יודע להגדיר בדיוק, אבל יש פן אחר, שעצם הקורבן, זה כאילו הקפתי אותו כשאני אומר את הפרשה. כשאני אומר שחרית, זה כאילו במקום. אין לי קורבן תמיד, אני מתפלל, אני מתחבר לקדוש ברוך הוא. גם כשהיה קורבן תמיד היו מתפללים שחרית ומנחה וערבית. חז"ל התקינו את זה באותם זמנים שהביאו את הקורבנות. יש דמיונות, יש דמיונות גם בהלכות, אבל זה לא במקום הקורבן. הפרשה שאני קורא זה במקום הקורבן. אם אני לא יכול להביא קורבן, אני קורא את הפרשה. אני לא עניתי לך מספיק ברור, כי לי זה לא מספיק ברור, אני מצטער. השאלה מאוד טובה.
משהו יש שאנחנו אולי לא מבינים, אני אומר, בכלל, לא אנחנו עכשיו השיעור, למה אנחנו האשכנזים לא עושים את זה, לא קוראים את זה, אם זה כל כך...
צריך לקרוא, לא, צריך לקרוא.
קורבנות?
אנשים אמורים לקרוא, תראה בשולחן ערוך, כתוב לקרוא.
כן, אבל הספרדים מתרגלים לקרוא, לא אשכנזים.
למה אנחנו שחרית, לא ממתחרית?
בסדר, אבל הנכון הוא לומר, ואני באמת לא יודע למה האשכנזים פחות אומרים את זה, אבל זה אולי קשור לגישה כללית של האשכנזים לתפילה. האשכנזים לא מחוברים כמו הספרדים לתפילה. בכנסת אשכנזי, אם אין תחנון, אז כולם אומרים יופי. בכנסת ספרדי, אם אין תחנון, כולם שואלים, מה קרה, מה קרה? אצל האשכנזים לא אכפת לי מה קרה, טוב שלא אומרים, אפשר לצאת 5 דקות יותר מוקדם. תבוא לו בכנסת אשכנזי 5 דקות לפני התפילה, אולי הוא אפילו נעול. תבוא לו בכנסת ספרדי 15 לפני התפילה, כבר יש אנשים מתפילים, יושבים, מוכנים. תלך לבכנסת אשכנזי 10 דקות אחרי התפילה, אולי כבר נעול. הגבאי עומד שם, נו, 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 צריך לסגור. תלך בכנסת ספרדי 10 דקות לתפילה, עוד יושבים, את הפרקי תהילים. זה לגמרי אחרת, אנחנו אשכנזים צריכים ללמוד מהספרדים.
אנשים ששומעים את השיעור עכשיו באינטרנט, הם לא יאמינו שאתה לא תימני.
צריך לקחת את הדברים הטובים מכל אחד. אני אשכנזי מאוד, כן. ממש בגרמניה. המשפחה שלי ממש בגרמניה. אשכנז, אוקיי. אז השם אומר לו לקחת עגלה ועז ועיל וטוב וגוזל. השם מראה לו את הגלויות שעם ישראל הולך לעבור. זה הברית בין הבתרים. והשם אומר לאברהם, תדע שהילדים שלך יהיו בארץ אחרת, יעבדו, יענו אותם, הם יהיו בארץ אחרת 400 שנה. אבל זה לא יהיה אצלך, דור רביעי יחזור לארץ ישראל. עכשיו, אם אנחנו קוראים את הפרשה כסדר, אז יש לנו פה קצת בעיה, כי אברהם היה בן 75 שנה כבר. כן?
בן?
75 שנה. כן?
הברית שלו היה בן 99.
מה?
הברית מילה שלו היה 99.
בסדר, אבל... ה-400 שנה מתחילים מאז שנולד יצחק, כשהוא היה בן 100. אברהם נולד ב-1948 אחרי הבריאה, אם תעשו את המתמטיקה, וכשהוא היה בן 100, בשנת 2048 נולד לו יצחק, ובשנת 2448 היה יציאת מצרים, 400 שנה אחרי. עד פה אנחנו יחד? כשעם ישראל יוצאים ממצרים, כתוב בתורה, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. 430 שנה. כן? אז זה מביא אותנו לשאלה, איך הגענו למספר 430? אז חז"ל אומרים שכל הסיפור הזה קרה קודם, לפני פרשת לך לך, אברהם בא לארץ ישראל, והראה את הברית בין הבתרים, ואז חזר. לחוץ לארץ, ואז השם אמר לו, הולך לך בהתחלת הפרשה. כן? טוב.
אבל הם היו 200 שנה.
210, אבל זה לא כתוב מפורש. זה מסורת שיש לנו. 210 שנה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, זרעך יהיה בארץ לא להם. שלוש תנאים. ארץ לא להם, עבדום, עינו אותם. עכשיו, חזרה על השלוש תנאים האלה, היא 400 שנה. מתי 400 שנה מתחיל? ברגע שזרעך יהיה בארץ לא להם. וזה צריך לדעת. כל נבואה שהשם נותן, יש בה הרבה אפשרויות הבנה. זה למה שכשיש לנו מספרים, צריך מאוד להיזהר. השם אמר שבני ישראל יצאו ממצרים 400 שנה. כשעברו 400 שנה מהמראה נבואה הזה, זה היה זמן לצאת ממצרים? עוד לא, עוד 30 שנה. כי זה 400 שנה מאז שנולד יצחק. אבל 400 שנה מהמראה נבואה הזה, אתם יודעים מה קרה? קם אדם בשם נון, שהיה ראש לשבט אפרים, אמר ליהודים, הגיע הזמן לצאת ממצרים. היהודים הלכו לסרח בת אשר, והיא אמרה, מה הוא אמר? אז אמרו, הוא אמר שהגיע הזמן לצאת ממצרים. מה עוד הוא אמר? שזה 400 שנה מאז המראה נבואה. הוא אמר עוד משהו? לא. אז לא, אל תלכו איתו. אז לא הלכו איתו, רק בני אפרים. כי היה לה מסורת מיעקב אבינו, שיעקב אמר, פקוד אפקוד אתכם. לשון פעמיים פקוד. כשמשה בא, השם אמר לו, תאמר להם, פקוד פקדתי. אז כששרח בת אשר שמע שהוא אמר, פקוד פקדתי, היהודים באו לבדוק איתה. הוא באמת או שקר? שאלה מה הוא אמר, אמרו, הוא אמר פקוד פקדתי. היא אמרה, כן, זה המסורת שיש לי. אז הוא באמת הגואל האמיתי. עכשיו, שבט אפרים יצאו 400 שנה אחרי המראה נבואה הזה, 30 שנה מדי מוקדם, כולם נהרגו. כך כתוב בדברי הימים. שבט אפרים, רוב שבט אפרים נהרג בדרך. הלכו מאות מאות, מה?
חצי השבט.
לא זוכר את המספרים, אבל חלק עצום נהרגו. אז אנחנו צריכים לדעת שגם כשיש לנו מספר בתנך, זה נראה דבר ברור, אי אפשר לדעת. אז כל נבואה יש בה הרבה אפשרויות הבנה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, הם יהיו בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. אז מה יהיה 400 שנה? ארץ לא להם, עבדום, עינו אותם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ארץ לא להם 400 שנה. מרגע שיצחק נולד, הוא בארץ שלו שלו, נכון? ארץ ישראל עוד לא שלו. כשיעקב אבינו, וישב יעקב, הוא רוצה להתיישב, הוא כבר קנה קרקע, זה הולך להיות האדמה שלו, השם אומר, לא, 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 צריך לעשות בעיות, צריך להיות ברוגז עם יוסף, צריך להוריד אותו למצרים, כי הוא מנסה לשבת, ואסור לשבת. אז אני אמרתי 400 שנה, אני רוצה שזה יהיה חלק מ-400. אז הקדוש ברוך הוא מוריד אותו למצרים. ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, הקדוש ברוך הוא אמר, צריך לרד למצרים, אי אפשר. אתה רוצה להתיישב בארץ ישראל כבעל הבית, אז זה לא יחשב כ-400 שנה. אז הקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה. לא היינו 400 שנה במצרים, היינו 400 שנה בארץ לא להם. לא היינו 400 שנה עבדים. לא היינו 400 שנה ועינו אותם. היינו 400 שנה בארץ לא להם. הקדוש ברוך הוא נתן שלוש תנאים, ובסוף אמר 400 שנה.
מזמן שיעקב אבינו ירד למצרים?
400 שנה מהרגע שיצחק נולד. אז היה לו זרע בארץ לא להם.
אז ישראל. הם היו, יצחק היה בישראל?
יצחק גם היה ישראל, נכון. יצחק נקרא ישראל גם כן, אבל חז"ל אומרים, גם אברהם, גם יצחק וגם יעקב נקראים ישראל. יש פסוקים. טוב. הם עשו ברית בין הבתרים. הקדוש ברוך הוא עשה ברית עם אברהם. והקדוש ברוך הוא אמר לו, אני נתתי את הארץ הזאת, את ארץ ישראל, לך ולזרעך. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, איזה עמים? קני, כנזי, קדמוני. חיטי, פריזי, רפאים, אמורי, כנעני, גרגשי, יבוסי. 10 עמים. כן? מה? אחר כך היו 7. איך הלכנו 10 ל-7? יופי, איך קוראים לך?
חוסם.
חוסם? חוסה. חוסה. שאלה נהדרת, חוסה. איך הלכנו 10 ל-7? מי יודע?
הם הלכו.
3 הלכו לעשיו. 7 הלכו לנו. בסוף ניקח גם את השלוש האלה. למה קיבלנו 7? 7, כמה עמים יש? 70. מממלכת כהנים? עם ישראל. הכהן מקבל מעשר. אז אנחנו קיבלנו 7, שזה מעשר מה-70. כן?
לא. קיבלנו 7 מימים שהיו בארץ ישראל?
יש 70 עמים בעולם?
כן.
7 עמים היו בארץ ישראל ניתנו לנו? 3 לעשיו. 7 מתוך 70 זה מעשר. הלאה.
מה גם עם השלוש
האלו? הם הלכו לעשיו? עשיו כבש אותם. עשיו קיבל את האדמה שלהם. הוא גם מאברהם אבינו, נכון? עשיו הוא גם צאצא שלו. טוב. שרי אומרת לאברהם, אין לי ילדים, יש לי שפחה, צדיקה גדולה מאוד, קוראים לה אגב, תתחתן איתה. אברהם מתחתן עם הגר, ומיד הגר נכנסת להיריון, והגר אומרת, כנראה ששרי לא כל כך צדיקה כמו שכולם חושבים, כל כך הרבה שנים היא נשואה לצדיק ואין לה ילד, אני תוך לילה אחד, אני בהיריון, היא מסתכלת על שרי בצחוק, ושרי אומרת לאברהם, אתה לא מגן על הכבוד שלי, אני נתתי אותה והיא עכשיו מנגד לא יפה אליי ואתה לא מגן לכבוד שלי, ישפוט השם ביני וביניך. יש פעם שלבן אדם יש דין עם מישהו אחר, הוא יכול לקחת אותו לדין תורה, נכון? יש פעם שבן אדם יש לו עניין עם מישהו אחר והוא לא יכול לקחת אותו לדין תורה, אז יש מושג שקוראים לו מוסר דין לשמיים, שאומר אני לא יכול לעשות איתך משהו שהשם ידון אותם. חז"ל אמרו, כשבן אדם אומר שהשם ידון אותנו, השם אומר, קראת לי, אין בעיה, אבל אני קודם בודק אותך. אתה אמרת, ישפוט השם שהשם ידון, אני קודם בודק אם אתה בסדר. שרה אמרה לאברהם, ישפוט השם ביני וביניך, שהשם ידון אם אתה בסדר, אם אתה מגן על הכבוד שלי. השם אמר, בסדר, אני בא לדון, אבל את מי אני בודק קודם? את שרי. מי מת קודם? שרי. חז"ל אומרים, זה מה שגרם את המוות שלה. המשפט הזה שהיא אמרה ידון השם ביני וביניך,
מה היא עשתה?
מה מי עשתה? הגר?
לא, שרה.
שרה אמרה שהשם ידון אם אתה בסדר או אני בסדר. היא, השפחה, הגר, לא מתייחסת יפה אליי ואתה לא מגן על הכבוד שלי.
כן, מה החל של שרה?
זה לא חטא, זה לא חטא. בן אדם הולך על ספינה והספינה לא בטוח אם היא טובה. בן אדם נוסע למקום שיש סכנה. בן אדם עולה על סולם, ולא ברור אם הסולם הוא סולם שיפול או לא. בן אדם הולך מתחת לעץ. לעץ, העץ נראה שהוא על סף ליפול, אבל לא, לא, זה יהיה בסדר. בן אדם נוסע באוטוסטרדה, והוא הולך למעלה מהמהירות. אומרים לנו חז"ל, כל הדברים האלה. זה דברים שמוציאים דין על האדם. הקדוש ברוך הוא אומר, רגע. אדם שם את עצמו במצב של סכנה, בוא נבדוק אם יש לו מספיק זכויות לצאת מזה בחיים. בן אדם החליט, עכשיו הוא נוסע טס מעל המהירות, או במצב מסוכן שיש גשם, או כשהוא הולך לסובב את הפינה הוא נוסע מהר. אתם מכירים את זה, יש צעירים שעושים את זה, ודאי לא אתם. אומרים לנו חז"ל, מי שעושה את זה באותו רגע השם אומר, רגע, מגיע לו לחיות או לא? הוא מושך את הדין על עצמו, כי הוא אומר, אני אחיה, אין בעיה, אני גיבור. הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נבדוק, יש לך זכויות בשמיים או לא. ככה כשבן אדם אומר, ישפוט השם ביני וביניך. בן אדם אומר, שהשם ידון. השם אומר, בסדר, קראת לי, אני אדון, אני בודק אותך קודם.
אבל אנחנו חושבים, למדנו, שזאת הדרך שאנחנו חייבים כדי לשפוט בסיטואציות אחדות, תמיד, כאילו אנחנו לא יכולים לשפוט בעצמנו, אנחנו צריכים לבטוח בהשם והוא ישפוט.
כן, אבל זה שונה
מלומר
שבן אדם אומר למישהו אחר, אני צודק, אתה לא בסדר, והשם ידון. כשבן אדם אומר, השם ישפוט, זה לא בסדר. זה שאני בוטח שהשם יטפל במצב, זה דבר אחד. זה שאני תובע, אני בא בטענות, ואני אומר, האמירה, יש ביטחון שאני אומר, הקדוש ברוך הוא יטפל, אין לי מה לעשות. יש גם פעמים, כמו דוד המלך, שהרבה פעמים אמר, ריבונו שלום, אתה תטפל ברשעים האלה, אני לא יכול, אתה השם תטפל בהם. זה דבר אחר, אמרנו, יש מקרים שאין לבן אדם ברירה אחרת. אבל פה אתה רואה שרה גם לא הייתה בסדר, אברהם אומר לה, מה שאת רוצה תעשי.
היא צדיקה.
היא צדיקה, נכון. ופה היא טעתה. תראו, שרה, אני כמו קוף ליד שרה. אני לא יכול לדבר ליד שרה. שרה היא נביאה, היא צדיקה, היא הסבתא שלי. מי אני לדבר ליד שרה? אבל חז"ל אומרים לנו פה שהיה איזושהי נקודה שהיא לא הייתה 100% בה. אז אנחנו צריכים ללמוד מזה על הרמה שלנו. אנחנו לא מבינים את הרמה שלנו, אבל על הרמה שלנו.
מי אומר את זה?
הגמרא בראש השנה. כן.
אז בגלל זה היא מתה, כי היא אמרה את זה.
זה מה שהגמרא בראש השנה אומרת, כמדומני בראש השנה.
היה לה המון זכויות.
היה לה הרבה זכויות. למה היא מתה לפני אברהם כל כך הרבה שנים? חז"ל אומרים, בגלל זה. אומר, הלאה. אברהם אומר לה, הנה השפחה, תעשי מה שאת רוצה. מה שרי עושה? היא אומרת לה, בואי תבשלי לי צ'ונט, תבשלי לי את הבשר. כשאישה בהיריון, להתעסק עם בשר גורם לה להכיר. זה דבר שמאוד קשה להריח של הבשר. כל מיני דברים שרה עשתה. שרה גם הסתכלה עליה בעין הרע, ובגלל זה היא הפילה את הילד הראשון. היא נכנסה להיריון עם ילד שני. ושרה בורחת. היא בורחת הגר בורחת משרה. ומלאך בא ושואל אותה, מאיפה את? ואיך הוא קורא לה? הגר שפחת שרי. הוא מתחיל ומעמיד אותה במקום. תזכרי מיה, ואיפה את שייכת? אז היא אומרת, אני באמת בורחת משרי, הבוס שלי, הגבירתי. אז זה אומר, תחזרי ויהיה לך הרבה ילדים, הרבה מאוד ילדים, ויהיה לך ילד שקוראים לו ישמעאל. למה? מה פשט הפסוק? כי שמע כל אלונייך. מי גרם לישמעאל לבוא לעולם? למה היא זכתה בישמעאל? בגלל הצער. כי שמע השם אלונייך.
כי שמע?
כי שמע השם אלונייך. היה לה בן, ואברהם קרא לו ישמעאל. הוא לא ידע את המראה נבואה שהיא ראתה, אבל היה לו נבואה, נתן לו את השם ישמעאל. חזר. טוב. ואברהם היה בן 86 שנה. אנחנו טסים קדימה עוד 13 שנה.
זה מדהים שהיהודים עשו שנולדו הערבים.
אברהם בן 99 שנה, והשם אומר לו, התהלך לפני. מה זה ללכת לפני השם? ללכת בדרכים של השם. מה, אברהם לא הלך בדרך של השם? הוא עשה חסד, היה אדם טוב, הכנסת אורחים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו אני רוצה שתהיה שלם. מה חסר לי? השם אומר לו, אני רוצה לעשות ברית איתך. יהיה לך המון גויים, השם שלך יהיה אברהם. והברית תהיה עם העתיד, והברית היא שאתה צריך לחתוך בשר. מה זה לחתוך? איזה בשר? אתם יודעים מה זה ברית מילה? נעשה ציור מהיר, תבינו מה זה? בואו תראו. בן אדם יש את עבר הזכות שלו, ויש אור שבא מהבטן עד למעלה ומכסה את עבר הזכות שלו. אנחנו לוקחים את האור הזה מהתרה ומעלה, ואנחנו חותכים את האור הזה, ואז נשארת התרה גלויה, וזה האור הזה שאנחנו חותכים, זה נקרא מילה. למול זה להסיר, להוריד. אז מילה זה זה שאנחנו מורידים את האור הזה מפה. עכשיו זה הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם פה, כשאתה מוריד את האור הזה אתה נהיה שלם. עכשיו אני רוצה שתהיה שלם. כל עוד שיש לך את האור הזה פה, אתה לא יכול לקבל נבואה ולהיות ער. אתה רוצה לקבל נבואה ולהיות ער? אתה רוצה להגיע לשלמות בעולם? תעשה את זה. אז אברהם בן 99 שנים, והשם אמר לו את זה. מה הקשר? כמה אצבעות יש לך על הידיים? כמה אצבעות יש לך על הרגליים? מה יש לך בין אצבעות הידיים באמצע? הפה. באצבעות הידיים, בין 10 אצבעות, יש את הפה. הפה, יש לו ברית, שזה דברי התורה שאנחנו לומדים. בין 10 אצבעות של הרגליים, יש מה שנקרא ראש הגבייה, וגם שם זה פוטנציאל לקדושה בשיא התאומה. כמו שהפה יש לו את הכוח להביא הכי הרבה קדושה לעולם והכי הרבה תאומה, ככה הקדוש ברוך הוא עושה ברית גם כן עם העבר המין של האדם, שגם כן יש לו את הפוטנציאל להכי הרבה קדושה ולהכי הרבה תאומה. זה בשליטה של האדם, מה הוא יעשה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הידיים שבהם אנחנו עושים דברים יותר מדויקים, ואת הרגליים שבהם אנחנו עושים דברים יותר גסים. נכון? אתה הולך. הידיים, ביניהם יש את הפוטנציאל לדברים של התורה. הפה, הראש, אנחנו יכולים לדבר וללמוד תורה ולעשות חסד. הפה ואז הידיים הם השליחים שלו. ככה הרגליים הם השליחים, הם מובילים את האדם. או לקדושה, לחיות חיי קדושה, עם אשתו ולבנות בית כמו שהתורה רוצה, לשמור טהרת המשפחה, להיות אמין לאשתו. זה קדושה, שכינה ביניהם. או שבן אדם הולך גם עם זה ויכול ללכת לעשות את התאומה והדברים הכי גרועים שבעולם. אז הפוטנציאל הזה, הקדוש אומר, שם אני עושה איתך ברית. ברית השפתיים זה התורה, ברית מילה זה הברית לקדושה הפיזית, לקדש את החומר. כן? חבר'ה, אתם איתי? הלאה. הלאה? התורה זה הברית של הפה. התורה, מה אתה מדבר? מה הדבר הראשון שאתה תלמד את הבן שלך? נכון? נכון, לא צריך. למה זה שאלה קשה על הקדוש ברוך הוא? כל דבר שאתה שואל אותי למה, זה קשה לי לענות לך. אני יכול לומר לך הבנות שהתגלו לנו, אבל לומר לך למה אני לא יכול. אני חושב אבל שעדיף להמשיך בפרשה.
כן,
אני
ממש מעניין. זה קשה, דווקא שנכנס לאישה זה הנקודה.
אומר דוד המלך, שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. ואנחנו אומרים את זה בכל ברית מילה וזה בהפטרה. שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. אני שמח על הדבר הזה, כאילו מצאתי שלל. מה זה שלל? אתה הולך למלחמה, אם אתה לוקח מהאויב קצת אוכל, אתה שמח, יש אוכל. אתה לוקח תכשיטים, אתה שמח. אבל אם אתה לוקח ממנו נשק, כבר אין לו אקדח, אין לו טנק, אין לו מטוס, לקחת את זה, אתה ניצחת פעמיים. לקחת, יש לך, אין לו. אתה יותר חזק, הוא יותר חלש. אומר דוד המלך, שש אנוכי על אמרתך, אני שמח על הברית מילה, כמוצא שלל רב. זה כאילו מצאתי את השלל הכי טוב מהאויב. למה? עבר המין, עבר קטן יש באדם. זה עבר אבל שמוביל הרבה אנשים בכל החיים שלהם. מבלים את כל החיים, מחפשים להיות יפה, שהבחורות יחשבו שהוא יפה, שיהיה לו בחורות, שילך למקום איפה שבן אדם עושה פרנסה, ולכל מה שהוא עושה, תסתכלו על העולם. זה מה שמעניין אנשים. אנחנו לא, אנחנו רואים, הדגש שלנו בחיים זה לא זה. לבנות בית טוב, זה לא שלנו את היצר. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח לשלוט ביצר. הקדוש ברוך הוא נתן יצר עם פוטנציאל לקדושה הכי קדושה שבעולם. מתי שכינה ביניהם, בין בעל ואישה, כשהם יחד? כשהם יחד בקדושה. אבל היצר הזה הוא מאוד חזק. נתן לנו הקדוש ברוך הוא מצווה לקחת את העבר הזה ולהוריד ממנו קצת. זה נקרא שלל. החלשת אותו, אבל צריך לעשות פעולה. ללמוד תורה יותר קל מאשר לשלוט בזה. לשלוט בזה, אז אנחנו מתחילים את החיים עם פעולה של קדושה. וזה גם חותם, חותם אנחנו קוראים לזה בברכה, זה חותמת. בגוף שלך, יש לך ברית מהקדוש ברוך. יש אנשים שעושים טאטו, כתובת קקם, כותבים אני אוהבת שן, לא יודע. אנחנו, בגוף שלנו, אנחנו כותבים אני קשור לקדוש ברוך. ואנחנו אומרים תודה על זה כל יום. מתי אתם אומרים תודה? נודה לך, אנחנו רואים בברכת המזון. על שהנחת אליו אתנו ארץ, ועל שהוצאתנו מארץ מצרים, ועל בריתך שחתמת בבשרנו. אנחנו אומרים תודה רבה. איזה מתנה יש לנו. כל מקום שאתה הולך יש לך מצווה איתך. דוד המלך עמד ערום במקווה, ראה שאין לו מצוות. אמר, איזה מצווה יש לי איתי? מה, תפילין כבר לא, ציצית כבר לא, מה יש לי? הסתכל על הברית מילה, אמר, דבר אחד יש לי. למנצח על השמינית. תביא דבר, אמר, יש מצווה שאיתי תמיד. יש דבר תמיד, אני קשור לקדוש ברוך הוא. אנחנו חותמים את זה בילד עוד לפני שהוא מבין. לא יודע מה זה עבר, לא יודע מה לדבר, לא יודע כלום. ביום השמיני הקדוש ברוך הוא נותן לנו מצווה לחבר אותו לקדוש ברוך הוא.
זה צריך להיות, זה לא בסדר ביום השמיני, צריך להיות בגיל של ישמעאל, שמתחיל לאהוב את הנשים.
אנחנו שרים, אין כאלוקינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמשיענו. מי כאלוקינו? רגע, ההיגיון היא אומר, תלך הפוך, תשאל, מי כאלוקינו? תגיע למסקנה, אין כאלוקינו. נכון? למה אנחנו הולכים בסדר הזה? אמר הארצי יהודה הכהן קוק, שבחינוך של האדם לא צריך להתחיל עם שאלות. צריך קודם כל עם ידיעות, מה נכון. אחרי שיש לך את הנכון, אפשר להתחיל לשאול. אבל אנחנו לא מגדלים את הבן אדם בהמה שיעשה כל דבר לא נורמלי, אחר כך יתחיל לישון, נקווה שהוא יגלה את הדבר הנכון. לא. הילד שלך נולד, אתה מלמד אותו איך ללכת שירותים, איך לנגב את עצמו, איך לאכול. כל דבר אתה מלמד אותו להיות בן אדם, לא להיות בהמה, נכון? אז תלמד אותו גם להיות אדם קדוש. תלמד אותו לשמור את התורה. אנחנו גם, יש לנו את המצווה שהתורה נתנה לנו ביום השמיני, ימול בשר עולתו. הוא חתום בעם ישראל ביום השמיני, לא מגיל 13, לא קשור להבנה שלו. קשור למה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה. במקרה זה גם הכי בריא לילד והכי טוב לילד, אני מועל, אז בהזדמנות אני יכול להסביר לך את זה. אבל אתה יכול להסתכל לאינטרנט, יש הרבה אתרים שמסבירים את זה. טוב, בעזרת השם, שנמשיך ללמוד הלאה, והלאה, והלאה. חזקו ואמצו.